הנחמה. שיעור מוצאי שבו גדש פורוזר וישלח. התשעת בשל. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב נתנאי בן אהרון לוי, שם שמירו והיום העיר ראש העין. ונבט ביתו מערת דורית בת חיים, והילדים עדן, מיכל, תמר ואריאל שחיו. מוגם בורחו וסן לבותו, מבורך מעשי עליהם. כל זאת רבונה זה גסילה, ממלא כל מי שלא לבוא מלבחה מלדורו. אמן, כן, יהי רוצה. לרגל ימי החנוכה, שיבואו אלינו לטובה ולברכות, לשלום, בקרוב, בעזרת השם, רציתי לפתוח במאמר שלא ידוע, לא מפורסם, בעצם זה מדרש פליאה, שצריך לפענח אותו. זה על הפסוק ואין לאצל את ישחק בן אברהם. אברהם הוליד את ישחק. הפסוק פה, יש פה כפילות. לאצל את ישחק בן אברהם. במובן, אברהם הוליד ישחק. כתוב ככה. והיה לו כבר נעמור בן אברהם. לא מוחזר ואומר אברהם הוליד את ישחק. אלא ללמדוך נר חנוכה שאין משתמשים להרע. אפילו מועז ועבון ומטובות המרגליות, אין בדקים כאן עדה. זה מאמר שמובא בכמה ספרים, אבל את ההמשך נדמה לי שלא מובא בשום ספר. רק גם מה שמביאים את זה, מביאים את זה בסגנון אחר מי שמביא, אבל מה שראיתי את זה בספר של רבנו זכריה הרופא בכתב יד, יש לו ספר דרשות על התורה, הוא מביא כל מיני מאמרים תמוהים שאין קשר בין הרשע לשפה. המאמרים האלה נועדו ש תלמידי החכמים בני תורה יתעמקו בהם וינסו להבין את השורש החיבור בין הדברים. מזה לומדים שנר חנוכה לא משתמשים באורו. ואילולא הייתה מילת יצחק כתובה בצדי, הרי שיצחק ויש יצחק בסין, אז אם היה כזה נהפכו כל סדרי בראשית. ועלו כתוב יושב בשמיים יצחק, אילו היה כתוב בסד נעגורו עלו ממגמה, יורדו שמיים עלו הורס. ועתיד עזרו להתבדל על זה, שנאמור לא יודעתי נפשי סומתני מרכבת עמי נדיב. היה ראו לו מה נדיבים, ואילו לנכתבה כזה ראו למחקה. אלא שדוד אומר נדיב, זה שהוא ממיד עצמו על דברי תורה, תורה תמיד קיים על יודע. מפני מה לנכנה פה דוד, מפני שלא כתבתי לים פעם אחר פעם. עד כאן של המאמר, דברים סתומים וחתומים, אני לא מסביר את זה כעת, ואני רוצה שישאיר את זה עד מסיבת חנוכה, ואני רוצה שיהיה פה עוד שבועיים, ואני רוצה שם, ומי שיכול לפענח את זה, יגיד לי מה הוא חושב, אני אגיד לך מה אני חושב, אני רוצה שם, ונראה. עוד דבר שהראו לי שקשור לחנוכה, באלון בית נאמן, פרשת וישלח 137, בעמוד 5, ואם פה מה שדיבר הרב מזוז שליטה. בספר בית עובד נתפסו מגילת אנטיוכוס, אנחנו אומרים אנטיוכס, שם כתוב אנטיוכוס, כל אחד קורא את זה אחרת, לא משנה. היו קוראים אותה בכמה קהילות, ואינני יודע אם יש היום קהילה שקוראים אותה, אבל היא מגילה מלאה שגיאות. ויש, אמנם היום יש חוברת שמספרת כל מה שקרה בימי החנוכה בזמן החתונאים, ביום ראשון וביום שני, וזה יותר מדויק, אבל לא לכל אחד יש את החוברת הזאת. הערה 33. פעם מישהו אמר לי, לקחתי את הנוסח האמיתי מרבי יצחק רצבי שליטה, שזה נוסח תימני. אמרתי לו, הכי בטוח שכל מה שהתימנים אומרים זה אמת לאמיתה. בוא אראה לך טעות. כתוב פה, כתוב שם שמתתי הכהן גדול אומר לבנים שלו, אתה בני יהודה, עודה ממך כיהודה הבן של יעקב אבינו, שהיה גיבור גדול. ואתה בני שמעון עודם ממך כשמעון ולוי שהרגו את אנשי שכם. ואתה בני יונתן עודם ממך כיונתן בן שאול שהרג את הפלישתים. מה זה עודם ממך? על מה יש לך להודות? טוב, זה סתם בסוגריים, לא זה הנקודה, זה ממך. המילים עודם ממך זה מילים לא בלי פשר, בלי משמעות, מוטעות. לא על מה יש להודות. מה זה שזה כתוב בהמשך, אבל השאלה לא מדויקת. אלא במקור היה כתוב עוד מנח, ופירושו אדמה אותך. לא יודע מי טעה, האומר או הכותב. במקור היה כתוב עוד מנח, זה לא עוד מנח, זה מילה אחת. עוד מנח, כן. אבל המתרגם לא הבין, וכתב עוד ממך. איך אני יודע? כי בספר יותר המדרשים שם כתוב ככה. כן, סתם הוא התכוון, היה לנו פעם בזמנו שכן, רבי מיכאל כהן, שם של רבי היהוא ג'רבאי, הוא מצאת בעל לחם הביקורים, הוא התפיס חוברת על חנוכה ולקח ממני את הנוסח של מגילת בני חשמונאי, כנראה הלך רב מזוז, הראה לו את זה ואמר לו, תשמע, הנה יש פה נוסח המדויק, ואז הוא עונה לו, ואז הוא אומר מה הוא עונה לו. אבל חברים, אבל מה שכתוב פה, כאילו יש פה כאילו כביכול רוצה להחליש את מה שמקובל שתימנים דייקנים מה שאומרים זה אמת האמיתה, הוא כביכול יש פה טעות. אבל לא שיש פה, לא רק שמשהו כותב זה טעות, זה לא מתחיל כל מה שהוא מדבר. כי מי שיראה, זה בעצם לא צריך לענות על משהו, אבל כאילו מעליצים אותנו לענות. הנוסח הזה עוד מנח, זה בכלל, זה לא כתוב אצלנו הנוסח, עודה ממך, מי שיראה את המי חנוכה, או בזמנו, את החוברת, שמן למור. הנוסח של התימנים זה לא עודה מנוח, ובכלל, עודה ובודוח, מילה אחרת בכלל. אפשר עוד זה פסוק מנדלת. יהודה בריא, עודה ובודוח, יהודה בריא הגדנית בעריה. כל מה שהוא אומר, כבר כתבנו את הכל בשמן למאור, וזה לא, זה דברים שכבר נידונו ונידושו כבר בדורות שעברו. כבר הבאנו אותם, והבאנו גם את הגרסה שלהם. לדף צדי ג'. מי שבזמנו הוא לקח מחברת מי חנוכה במהדורה הראשונה, שזה בעצם תרגום של לשון הקודש של המגילה עם כל ההסברים. מה שהוא כותב היום, יש חברת שמספרת יום ראשון, יום שני, צריכים לדעת, זה חידוש שלנו בעצם, הוא לא יודע כנראה את המקור. היום מפורסם המגילת בני חשמונאי, משמעי, מסיעת הזה שמעי, היה לי את המגילת בני חשמונאי לחלק לשמונה חלקים, שכל יום יקרו בחוג המשפחה, חמש פסקאות, ברוך השם בלוח של עטרת חיים, מסתכלים את זה, ככה להזכיר לאנשים, גם אני מזכיר לכולם, זה מאוד ככה, כן. בעבר היה מקובל לקרוא מגילת בני חשמונאי בשבת, אבל לפחות אנחנו קוראים את זה, אז כן, אז היום קוראים את זה, אבל רק כל יום מעט. בדף צד גימל, עודה ובודוח, זה רב סעדה גאון גם כותב, כותב בערבית, אשכור פועלק, כן, פעלק או פועלק, לשם רבים, זה בדיוק הגרסה שלו, עודה מעשיך, אני עודה לך על מעשיך. בנוסחה של המגילה המקלטית, יש נוסחה אדם מנח, יש נוסחה עוד מנח, ומתורגם מודה ממך וכבר מעיר על זה בסדר עבודת ישראל בדפוסים, זה בלי הבנה, זה טעות מעתיק בנוסחה הרמית זה אדם מנוח לשם דמיון, ברור שהעיקר הוא אדמה ממך כמו שהגעתי. אז כל מה שהוא כותב בעצם זה דברים שנידונו ונידושו וכתבנו אותם, וזה בכלל לא הרע מה שכתבנו, כי אנחנו לא הבנו בכלל את הגרסה הזאת, זה ממך, הבנו את הגרסה שלנו, שזה פה אפשר לראות שאכן של התימנים יש גרסאות מקוריות, לא עודם ממך ולא עודם מנח ולא עודם מנח אלא עודם ובודח, כנראה התערבבו להם המילים העין והבית קצת דומות, נראה להם כמו מהם, לא משנה, שאחר בזה שתי נוסעות, אבל אין שום טענה על מה שאנחנו כתבנו. אבל בעצם מה מסתתר מאחור הזה, כאילו מה הנקודה הזה, יש טעויות, אין טעויות. אני חושב שזה דבר מאוד מסוכן, דהיינו יש כאלה שחושבים שרק הם יודעים את האמת, וזה מאוד חמור. והספר ויעל שמואל חלק ג' דפשין מהם ב', וזה מובא בחוברת לגדור פרץ, כתבו הערות על כל מיני דברים שפרסמו בישיבת כיסא רחמים. אז כותב פה מי שמוציא את זה לאור, אני לא נכנס למחלוקת הזאת, אבל רק מה שנוגע לעניין שלנו, אין כל תמה שהם מחשיבים את עצמם יחידים בדור, כולם אצלם כקליפת השום, יש בכוחם לכפות את דעתם. העיקר מה שכתוב בספר רוויה על שמואל, שמואל דבר, דבר מפליא. תראו איך מפלים. עתידה, אם ירצה השם, ישיבת כיסא רחמים לפסוק ולהורות ולמד תורה לכל עם ישראל, לאשכנזים ולספרדים ולתימנים, ירצו או לא ירצו. כולם יבואו אליהם כדי שיגלו להם את האמת, איך לקרוא ואיך להגיד ואיך לפסוק ואיך לבטא וכו'. עוד יחזיקו 10 אנשים מכל תפוצות ישראל בכנף ילד קטן מישיבת כיסא רחמים, יבקשו ממנו ויתחננו לפניו, למדנו תורת העיון, למדנו תורת הפסק, למדנו תורת העיבור, למדנו תורת הדקדוק, למדנו נוסח תפילה כהלכתה, כי האמת היא אחת ואין זולתה. לצערי זה מה שמסתתר מאחורי הדברים האלה, וברוך השם, אני חושב שלא צריכים לבוא ללמוד מהם דקדוק ולא שום תורה אחרת. אחר, כולם ילמדו מכולם. אבל מה שברור כשיש הנוסח של התימנים, הנוסחות של התימנים, את האמת אי אפשר להחיש, גלוי לאור השמש, כולם יכולים לראות את זה, אפילו אשכנזים, תלמידי חכמים, לא מתביישים להגיד את זה בריש גלי, כמו למשל ברמב"ם פרנקל, הם כותבים בהתחלת הילקוט שונה הנוסחות שלהם. ספרי תימן, בני שמחה יותר מכולם. מפורסמת הצטיינותם של בני תימן מכל שבטי ישראל, בדייקנותם ובקפדתם הנפלאה, לא לשנות מן המקובל. וכולי וכולי. אז אי אפשר לחסות להסתיר את האמת. אבל כמו שאומרים, הראינו בכל אופן פה שאין לדרם על מה לפני. כן, זה ברור. דיברנו בשיעורים הקודמים על העניין של פסוקים, לשיר אותם, אם זה מותר, איך מותר, מה בדיוק אסור לשיר. זה נושא שצריך לברר אותו. אני קצת רוצה ללבן את הסוגיה הזאת, כי זה דבר עמום. ואני אף נוהה לא לטי לרגע למלוכה של אפוני להסביר את הדברים מהיסוד, מהגמרה עד זה. אי אפשר להקיף את כל הנושא במסגרת הזאת, זה מים שאין להם סוף, אבל כנקודות, כמה נקודות חדשות בנושא, רק צריך לברר את הדברים מיסודם. אז מה שמוכרח אני חייב להביא את השורשים. גמרא בסנהדרין דף קא עמוד א', שימו לב, גם מי שמכיר את זה, אבל כשחוזרים עוד הפעם, אפילו בפעם המאה יכולים להתחדש דברים. תנא רבנן, הגורא פסוק של לשיר השירים ועושה אותו כמין זמר, והגורא פסוק בבית משתו בלא זמן, מביא רעה לעולם, מפני שהתורה חוקר הפסק, ועמד לפני הגורא ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של העולם, עשוני ונפו כחינו שמנג'נים בו לסים. ככה כתוב בגמרות שלנו וככה מפורסם בהרבה ספרים, אבל בעין יעקב כתוב כחינו שמנג'נים בו, כתוב עבדי כוכבים, כנראה במקור היה כתוב גויים. הדקדוקי סופרים בעוד ג' כותב בכל הכתבי יד ובכל הספרים הישנים גויים, ונשתנו בדפוס בזיליה מן הצנזור. צנזורה מחקה את המילה, עשו גנב שמנגנים בו גויים וכתבו לעצים. קשה להבין מה רצה פה הצנזור. אם זה דקדוקי סופרים הוא מוסמך, אני לא הולכתי את כל הספרים הישנים. מה הצנזור, מה הפריע לו שכתוב שככנו שמנגנים בו גויים? טוב, הוא לא רוצה שיבזו אותם, אז בדרך כלל כל מקום שכתוב בגמרא גויים כתוב עקום, עובדי כוכבים ומזלות, הרי נוטרים בארצות אירופה. אנחנו בכל מקום שכתוב עקום או שינו את זה, אנחנו אפילו שכתוב, אפילו שקראנו כבר בספרים שכתוב ככה, אנחנו קוראים, לא קוראים עקום, ג'וי, אנחנו קוראים את הגרסה, זה כמו גיירה וחדה אצלנו. אבל מה רצה הצנזורה? לא עלינו. זה עובדי כוכבים ומזלות, לא הנוסרים. הם לא עובדים לכוכבים ומזלות, זה לא עלי. אבל פה, ממה הפרעת? אתה תחלוף בו עקום. למה הפרחת מילה מעקום ללעצים? זה לא אומר, כן, זה פה צריך, בכל אופן, יש פה אבל יש פה מטעה פה בהבנה, כי אפשר להבין מזה שמדברים, שזה יש פה פירוש, שמדברים משקרת הפסוק של שיר השירים ועושים מזה לגזענות, אז זה כאילו שהם רגילים בו לעצים. אבל אם מתברר שהגרסה האמיתית זה לא לעצים בכלל, זה הצנזורה, אז זה גויים, אז בכלל אז אין אי אפשר לבנות מהמילה הזאת שיש פה משמעות שמדובר קריאת פסוק בדרך של היצנות. יהיה לנו בזה נפקמינה בהמשך. אולי כשניסיתי להבין מה רצה בכל זאת הרשע הזה הצנזור, אלה שלא נתנו להדפיס בספרים את הגרסאות האמיתיות, הרי כל מקום שכתוב בגמרות מומר במקור זה משומד, דוגמה בכל, יש הרבה, כמה וזה צערנו הרבה הרבה שינויים והרבה שיבושים לפעמים נגרמו מהדברים האלה, הם לא רצו, הם בטוח שהם משומד זה נוסרים זה השם שלהם במקור ולכן זה השריע להם אפילו המילה תלמוד תלמוד בו אבל היא גמרה זה המילה תלמוד, כבר סנות כל כך רצו, מה שהם יכלו, עזו. אז מה הפריע לו פה שכתוב, יכול להיות שאפילו זה שיחסו את השירי עגבים לעובדי כוכבים הזאת, זה הפריע לו. אז הוא לא רצה בכלל שיגידו את זה לגויים. כאילו, אפילו שזה לא מתייחס אליהם בארצות אירופה, עובדי כוכבים הזאת, אפילו הם, הוא לא רצה שיגידו שכשיהודים כותבים על שהם עושים שירים עגבים ומייחסים את זה עליהם. אבל למה המצוות דבר זה האמת? כנראה כל כך האמת כאבה לו, אז הוא ניסה לשים עליה פסחתר כמה שאפשר. הוא לא יכול לסבול את זה. הרמב״ם כותב, תורת ג'ויים ערויות. כל השירים שלהם זה שירים של כשם שרים, וזה העולם הזה, תאוות, זה הפוך, זה המהות שלהם. אז בעצם, אז כל גויים, השירים שלהם, זה בעצם הולך לכיוון הזה. אומר לו, אז התורה חוגלת צק, עומד לפני הקדוש ברוך הוא טוענת, עשו אני בונה, כחינו שמנהנים בו ג'ויים, עכשיו נקרא את הגרזה האמיתית. אומר לו, ביתי, בשעה שאוכלים ושוטים במה יתעסקו? אומר לו, נכון, רבנו של העולם, אם בעלי מגרוהם יעסקו בטרור, בנביאים ובכתובים, בעלי משנוהם יעסקו במשנוה, בהלכות ובשודות, אם בעלי תלמודם יעסקו בלכות הפזה ובפזה, בלכות עשרה ובעשרה, בלכות החוב והחוב. אז השם אנחנו נסביר את המאמר הזה בהמשך, ורק עכשיו כאילו מעורר את כאילו מה קשה פה במאמר. א', יש פה כאילו כביכול ויכוח בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. הייתכן, התורה חוגרת צעק, אומרת לקדוש ברוך הוא, מה עושים? הקדוש ברוך הוא מנסה להם זכות, לא, אז מה יעשו? אוכלים ושותים, עכשיו זמן של שמחה, מה יתעסקו? מה כאילו, אז מה, אז מה שהקדוש ברוך הוא, יש לו לא מקבל את הטענה של התורה, אבל אמנם היא עונה, אז מה המסקנה בסוף? קיבל את הטענה כזו ברוך הוא, לא קיבל את הטענה, מה בכי כזו ברוך הוא לא יודע שהם יכולים לעסוק בתורה ובמיוחדים וטובים, כזו ברוך הוא בא ואומר, אז מה יעשו בזמן השירה? עוד שאלה, מה זה ביתי? התורה היא בת שלה כזו ברוך הוא. פה צריכים להבין את הנשמה של העניין, מה חז"ל התמינו לנו פה בדברים האלה, צריכים לפקוח את העיניים בראש השם, מקווה שיעלה בידינו להסביר. וממילא זה יהיה נפקא מינה להלכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בזמנו יצא לאור ספר מסורת תימן בעוף שנת תשס"ט. ידידנו הרב אביחי יצחק, אברך צעיר, נפטר בדמי ימיו, השתדל, עשה ככה, הרגיש כנראה שהוא לא נשאר לו הרבה זמן בעולם, שתמס והבר כמה וכמה ספרים, הייתי בקשר בהרבה דברים, וזה אחד מהנושאים, ואין השירה מפסוקים. בדרך כלל הוא היה כל השאלות שהוא תערר, היה שולח שאלות אליי ואל כמה רבנים, ומביא את התשובות שלהם. בנושא הזה, הוא לא שלח אליי שאלה, שלח רבנים אחרים, ואני חושב שאני מבין מה הסיבה, כי כל העניין הזה יצא בעצם ממני. זה נכבד, אני פותח את העניין, פתחתי את העניין הזה, ולא עלי, בעצם זה אבו מורי. אבו מורי, הוא עורר אותי, שאצלנו לא שרים פסוקים. זה לא כתוב בשום ספר, לא נאמר בעבר, כי בעבר הדבר הזה בכלל לא נידון. אבל פה מורה שמע את הדור של היום, שרים, ושמחת בחגיך, שמע שירים, שעשו שערי ראשיכם, שירים פסוקים, ופרצת, 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 לא יודע, אבל זה שיר של חב"ד, לא משנה, אבל כן, שירים פסוקים, אז הוא מיד עשה את ההבנה וההבחנה הזאת ממני, שאצלנו מקובל שזה עשו. ממילא, עכשיו הוא שלח לכל הרבנים, כל הרבנים, כאילו, בעצם אף אחד לא חשב על זה קודם, וכולם הסכימו שזה ככה. אני כבר מקדים שיש לי, שזה חידוש. עוד מעט תראו בהמשך הפוך שיש מקום גדול לדון בזה. והרגע עוררנו כמה דברים שכאילו שלך עורה, שפה ושם גם יצאו מנגני פסוקים. ואני עוד מעט חדד את זה בהמשך. בכל אופן, הוא, כיוון שהוא כבר בספר הזה אסף את כל המקורות, אז אני רק אגיד כמה הערות על הסדר של הדברים שלו. דף קופנון א', מביא בשם ספר יד דוד בסנהדרין, הרי והראש העתיקו את הברייתא, אבל לא ראיתי לרמב"ם שהביאו בחמש שולחן ערוך. יש פה פליאה. ברי ובראש זה מובא ההלכה הזאת, מה שמהגמרא הזאת, הכל הפסוק של שירים. ברמב"ם זה לא מובא, גם לא בשולחן ערוך. נראה שהרמב"ם מפרש דבעי דווקא כעין שיר, וכיוון שאין ידוע שם מהו כעין זה, מהר לכן לא העתיקו. זה קצת תירוץ דחוק מאוד מאוד, שמה שאומר פה יד דוד. מה, כי הרמב"ם הוא לא יודע מה זה בדיוק, אלא את ההגדרה של כעין שיר, ולא העתיק את ההלכה הזאת. בדרך כלל הריף והראש משמיטים דברים. הריף, כן, הרמב"ם, רבנו מנחם כותב, הרוב השולם מביא הכל בשלמות. אפילו דברים שהריף לא הביא, לא שהוא לא סובר את זה להלכה, אבל נגיד זה מילת הדלו שכיחה. אבל פה הוא טוען שהרמב"ם היה לו מסופק, מה זה בדיוק? תעתיק את הגמרא, אם אתה לא, אם יש לך ספקות מה הפירוש של הגמרא, תעתיק את לשון הגמרא, ככה דרך הרמב"ם, שהוא משאיר את הדבר לפירושים, מה שהתפרש בתלמוד יתפרש בדבריו. בשביל זה משמיט את העניין הזה, זה לא מסתבר. חומר זה הרי בפירוש המשנות הרמב"ם כן מביא את זה, פתאום הוא לא הביא. דף קנ"ב, ראיתי בספר ברכת אברהם, זה הרב אלנגר. בעזרת השם, אנחנו נמצאים פה. בסבב ברכת אברהם, זה הרב אלנגר, שרם בישיבת כל תורה, אחד מהשיעורים, גם אני שמעתי ממנו שיעורים בריסקר, כן? גם הוא הרגיש בזה שהרמב"ם לא מביא את זה. אז הוא כותב, הרמב"ם לא הביא כלל עניין זה. משמע, זה סבירה לה שאין כאן שום איסור, אפילו מדרבנן, אלא הנהגה הראויה. רש"י כתב להדיו לשון איסור. הוא שם לב, ורש"י מסביר, מה זה הגורף פסוק של שיר השירים? אומר רש"י, שגורה בלחינו החרב שאינו נוגד בו, תענו לא לפי הטעמים, עושה מנגינה אחרת שלא בטעמים אפשר לנגן ניגון תימני, ניגון ספרדי, אשכנזי, אבל אתה עושה משהו אחר בכלל שלא אפילו שום ידע, עושה אותה כמין שיר, אבל בשם שיר השירים הוא בעיקר השיר. פה אתה מדויק מרש"י שלא תחשוב רק שיר השירים, אלא שיר השירים הוא שירים, אז הוא חושב, אבל קל וחומר פסוקים אחרים שאסור לזלזל בהם. אומר רש"י, אסור לעשותו כמין שיר, אלא בקראת. רש"י נוקט מפורש לשון איסור. אבל ברמב"ם, משמע שבכלל לא אסור, טוען ברכת אברהם. והוא מעיר עליו, בוודאי הוא לא ראה מה שכתב רם פירוש המשנה, שציינו לעיל. הרמב"ם פירוש המשנה מסכת אבות, ואז אנחנו נביא אותו בהמשך, הוא כן מביא את זה. לא יודע מה הוא, כאילו מה הטענה, הוא מתייחס עכשיו לרמב"ם במשנה תורה. מה שהרמב"ם מביא בפירוש המשנה זה משהו אחר. במשנה תורה הוא לא הביא, הרבה פעמים הרמב"ם בחיבור חוזר בו משהו כזה בפירוש המשנה. מה שאי אפשר, זה לא, אולי צריך להזכיר שפירוש המשנה כתב את זה, אבל הדיוק במשנה תורה הוא מצוין. בדף קנ"א מביא בשם הגאון רבי בן ציון אבא שאול, הוא מקל בסעודת המצווה. שאלה, מותר לשיר שירים שלוקחים משיר השירים? תשובה, אין לשיר שירים שלוקחים מפסוקים, בין מפסוקים משיר השירים בין משאר פסוקי תנ"ך. יש להימנע מלשיר אותם, גם לא בקלות ראש. ואין ראוי להקל בזה אלא בסעודת המצווה. זה חלק אורציון, חלק ב', פרק י"ד, סעיף ל"ד. בביאורים כתב, טוב להיזהר באמירת השם מלך, השם מלך, השם ימלוך העולם ועד. אצל הספרדים עושים את זה עם ניגון של שיר, מעניין, הוא אומר לא, שאסור. כן, אומרים בתפילה, בברית מילה, לא לנגן את זה כמין זמר. אצלנו ברוך השם זה לא קיים, אז הנה אולי זה עוד 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 שיקול. אצלנו אומרים את זה תמיד, בהמה, בהירה, בהתעוררות, לא עושים את זה ניגון. אז הוא מעיר על מנהג של הספרדים, לא לעשות את זה כמין זמר. ולכן יש לו זמירות ופיוטים, לא פסוקים. ועכשיו המנהג להקל בזה. טוב, אז הוא אומר, המציאות שהיום נוהגים כן להקל, נראה ששמחו לומר עיקר הגפידו דווקא בתי משתאות. יש לי זהר בזה לכתחילה, לא, כאן כבר סבל מצווה, כאן כבר סבל חזר. זאת אומרת, הוא, לא, הוא מצמצם את זה כמה שאפשר, מה שלא מוכרח, רק שם. ראיתי בספר עוד דבר, עכשיו מביא, חוץ שאני אגור רבי ניסם קרליס, שם ברוך הוא ישלח לא רפואו של רבו, אתה כל העולם מסוים. כותב, ומהיר כמה הגדרות חדשות. אסור לזמר פה סוגים בשמחת שטן וכלה. שעל זה אמר דוד המלך, זמירות היו לי חוגך. ועשוני בוני ככלי שיר. ולא מהנה אם ישנה קצת את התיבות בפסוק. נכנס לשאלה, האם אפשר להגיד פסוק, אני ישנה קצת מילים, במקום לשנה חיד, לשנה רבים, או להוסיף מילה, נגרע מילה, זה יעזור. הרי על זה סומכים, שכותבים לפעמים פרסומים, או ההזמנות, במקום לכתוב העלת ירושלים, נעלה, כדי שלא יהיה פסוק. שלא חס ושלום, כי אנשים, הרבה אנשים, רוב האנשים זורקים את ההזמנות, וזה חס ושלום בא לזה בזיון. או כשעושים מודעות ברחובות, לפעמים יש, רוצים לכתוב איזה עניין תורני, אז אם אתה מביא מאמר חז"ל, או מביא פסוק, אז אחר כך זה בסופו של דבר נזרק. נזרק להשפטו, נזרק ודורכים על זה, וכו' וכו'. אז מה עושים? משנים. משנים איזה מילה, עת אפילו. ומאיפה למדו את זה? מהגמרא בגיטין. שם כתוב שאסור לכתוב פסוק בלי שרדות. הם מביאים פסוק, לפי מה שהפוסקים אומרים, דובר, לא בכתיבה שלנו, הם מביאים את זה בכתב אשורי. בכתב מרובע, אתה מביא פסוק, אתה חייב לשרטט אותו. כמה? שלוש מילים. ככה הלכה. יש מנדה אמר ארבע, אבל ההלכה נפסק, שלוש, שלוש. אז עכשיו, אז אם אתה רוצה בכל זאת לכתוב פסוק בלי לשרטט, בלי לעשות שהכתיבה תהיה מיושרת, תשנה אותו. שאלה, תכתוב, זה משהו שמובן שאתה מתכוון לפסוק, אומרם, אבל לא מדויק. אז הוא אומר, פה זה לא יעזור. זה חידוש גדול שהוא כותב, זה מסברה הוא אומר, שלא מסתבר, כאילו, לפי הטעם של זלזול בתורה, אז ששרים, מבינים זה פסוק, מה זה יעזור ששינית קצת? ככה, כן. אולי אפשר להתווכח על זה, אבל בכל אופן ככה הוא אומר. גמרא בגיטין, מה נשאלו בסדר פסוק לגבי איסור כתיבת תורה בלא שדות? שנה איסור זמירות היו לי חוגך, מאיסור כתיבת פסוק, כל שעשה הפסוק הזה מר אסור, אפילו שישנה את סדר המילים. בזמנו דיברתי על העניין של אשת חי, אם להשאיר את זה בניגון, אז מישהו שאל אותי, אם אפשר להגיד את זה למפרע, כאילו לא לפי הסדר, מה זה משנה? זה פסוק אסור, מה זה משנה לפי הסדר? כי כבר שאמרת פסוק זה אסור, מה שאתה משנה את הסדר מהתחלה לסוף. אז הוא שאל, עכשיו מזה הבנתי שהאנשים מאוד, בשבילם השיר הזה מאוד חשוב. האם אפשר לשיר את זה ולהגיד חלק מהפסוק וחלק מילים אחרות מעצמי? אז מה אם זה ככה? זה כבר לא נראה שזה פסוק. משתמש, כן. גם על זה, גם על הפרט הזה יש לדון, אבל בכל אופן זה רק, בזה שזה מקל הרבה יותר את החומרה של הנושא.
העולם מבין שדוד המלך שורר את התהילים, זה לא
הבנה נכונה? דוד המלך, אם שורר את התהילים, בבית המקדש, ודאי שר, ודאי, הרי למה נעשה בנבינות, עם כלי נגינה, ודאי, ודאי. אבל כנראה שיש הבדל, כנראה שאצלנו זה כבר דרגה אחרת, אצלנו קונה הפסוקים. כן, כן, כנראה שאצל דוד המלך זה עוד לא היה בתורת פסוק, זה עוד לא קיבל קדושה של כתבי הקודש. מכל מקום, אם יש לו התעוררות, מזמורות הפסוקים מותר, אסור לשמוע פסוקים מאחרים שמזמרים. זה לא משנה אם אתה שר או אתה שומע מישהו שר. אם זה אסור, כבר תשמע אותו שר. כשאין כוונתו רק לשמחה. הוא משאר סתם בשביל לעשות שמח. אם זה להודות לעלות הקדוש ברוך הוא, זה מצווה. אבל הוא שר סתם בשביל לעשות קצת איזה קלות ראש לו. האמת, כשראיתי את המילים שלו, קצת התפלאתי ברגע הראשון, נראה שהוא כותב בעל פה. איפה כתוב עשוני בני ככלי שיר? זה לא הסגנון. עשוני בני ככנר. ומאיפה, זה מירה היו לי חוגה, זה בכלל, זה לא פה, זה הדבר אחר נאמר בכלל, זה מירה היו לי חוגה. זה דוד המלך, תהילים, אשרי את המימירה. זה מירה היו לי חוגה, בבין מהוריי. זה גמרא מסכת סוטה, שכתוב מפני מן אנוש דוד. דוד המלך נענש בגללו עומד עוזה, שם כשהעבירו דרו לאלוהים. גמרא אומרת, פני שקורא לו דברי תורה זה מירה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שכתובו הנפחים אין החובו ואין התוגרתם זה מירה. הרי אני מכשילו בדבר שאפילו תנגו של לבי ריבון יודעים אותה. לפני כל זה נכון, כי אבל הקדוש היה להם בכותל יסוף, הוא עשה שהעבירו, שמו את אנשי, את הארון על עגלה חדשה. אז זה בגלל, זה לכאורה, לכאורה קשר פה שני סוגיות, שני דברים, זה גמרא בסוטה. דוד המלך כאילו אומר שעסקתי בתורה, זה השתעשעתי בזה כאילו זה זמירות, ועל זה הקדוש ברוך הוא תובע אותו, איך אתה מחשיב את התורה, כאילו זה לא מכובד לקרוא איזה זמירות, לא נקדש לנו, זה עוד שאלה מהעתמה, אבל לכאורה זה סוגיה אחרת, וזה עניין אחר. לכאורה התפלטתי למה חוץ שני, כאילו הביא פה, עוד מתחיל עם זה, לא לשיר פסוקים, זה מראה להגעה. עד שראיתי שזה לא מופרך, בספר חסידים כבר קישר את זה. רבן עובדיה החסיד, קוף ממזן, הוא עשה משני הדברים האלה דבר אחד. ספר חסידים, קוף ממזן. זמירות היו לחוגך, דוד מניח כל זמירות ושירות שבעולם לעסוק בתורה, והיו גורע את הטעמים בנעימתו ובטעמתו ובזמירתו. לפי מה שכתוב פה, כאלה דוד אמר, כמו הטעמים שלנו, לא כמו שאמרנו קודם. ככה יוצא ככה לפי הפר, איך שמפרשים פה. קשה פה להבין, הלשון שלו הוא מאוד עמום פה. אבל לפי מה שהוא מסביר, זה הכוונה. אבל אותם שהולכים ואומרים את המקראות דרך לצים, הנה פה כן כתוב לצים. מקווה שזה לא צנזורה. והם בפיהם כשיר של הערבים, עתידה תורה שתצעק עליהם ואומרת, בנו של העולם, עשוני בנו ככנר. שעה שהם גרים בי במרוסדיו, הם לא קוראים במזמורי הטעמים. למה אתם לא קוראים לפי הטעמים? למה אתם עושים איזה שירים אחרים, מזמרים לכם ניגון אחר? אז הנה פה רואים שהוא עשה את שתי הסוגיות, הוא קישר אותם כדבר אחד. אז זה לא, אולי זה לא מוסכם, אבל בכל אופן זה לא טעות. דף קוף מזן, בספר מסורת תימן בעוף, הוא מביא מנהג תימן בשירה ובפסוקים, כמו שאמרתי, זה כנראה זה התחיל ממני, והוא שלח לרבנים אחרים. הוא מביא שהרב שלמה קורח בספר עריכת שולחן, מדורת עיננה, כתב לעולם לא עושים זמר מאיזה פסוק, שוב פעם. אבל אני חושב שכל זה, אחרי שאנחנו עוררנו על זה, אף אחד לא כתב את זה לפנינו, זה נתפס פעם את מדורת עיננה, בשנת תשנ"ס ג'. זה אחרי שכבר אנחנו פרסמנו את זה, אז כולם נמשכו. ולא רק זה, אלא תראו לכם שבסופו של דבר, אפילו כבר היקים, למדו מאיתנו, וגם לא, גם אנחנו לא שירים פסוקים. זאת אומרת, מובן שאצל האשכנזים זה נהיה דבר חדש. וואל, תראו, שלח לי ידידנו הרב מתתיהו גוטמן, שמשמרו היום, בדיחי, כן. כן, גם הם, עכשיו כולם הצטרפו. אחרי שזה יצא, אחרי שעוצנו את זה החוצה, כולם נגררו אחרינו. ושוב פעם, אבל זה רק בזמנים האחרונים. בספר ירושתנו, הוא שלח לי את ההדפסה של זה, בשנת כבר תפשין את המחזן. והם כותבים, באשכנז, הקפידו על שולה זה, לא להשמע פסוקים דרך שם. מה אתם אומרים? היקים יש להם הרבה מנהגים מיוחדים. אז פתאום אז הם בודקים את המנהגים שלהם. זאת אומרת, אז הם התעוררו שאצלם זה גם כן ככה. אשכנז זה גרמניה. כן, אשכנז זה, האשכנזים נקראים, השם אשכנז, אשכנז וריכלו לרבו, זה גרמניה, נקראת, השם המיוחד, כמו שיש של הספרדים ויש ספרד. אז יש ספרדים על שם ארץ ספרד, אשכנזים על שם ארץ אשכנז, גם הרוזים וגם ההונגרים וגם הרומנים, וכל אלה נקראים על שם, המרכז שלהם זה, בדורות הראשונים היו באשכנז גדולי עולם, בתקופות הראשונות, דבר לפני 800-900 שנה. ואגב גם אחריהם, בדורות אחריהם, מהריל וכו'. אלא בתוך התפילה בלבד, דרך העבודה שקברו חז"ל. בזמני שמחה הרבו לזמר פיוטים וזמירות אך לא פסוקים. לפיכך, בעת ריקודי שמחת תורה שרים רק מילים של קדושה שאינם פסוקים. הן פיוטים והן מילות תפילה ותעוררות. בין ההקפות שרים שירים שונים בלשון הקודש ובלשון אשכנז. כמו שאצלנו שרים גם בערבית, זה אצלם גם בלשון לאו דווקא בלשון הקודש. וכן אומרים בנעימה יפה שני מזמורי תהילים שלמים, הודה השם בכל לבב. מעניין, אז הוא כבר שם לב, אבל הוא אומר, זה נעימה יפה, זה לא שיר. כן, אז שוב פעם, אני חושב שהכל התחיל בעצם מאיתנו, וזה חשוב מאוד, כי לפי מה שנגיד בהמשך, יש לזה משמעות. המזמורים שאנחנו בדף קנ"ה, המזמורים שאנחנו אומרים בבית הכנסת, בשבת וברגלים, בקידוש, זה נעימה, ואין בה כמין זמר שעשו חכמים. ועל רבה על זה כמר, מה שדיברנו על מזמורים, אז הוא מבין, טוב, זה לא בעיה. אפילו שהמזמורים עושים אותה ממנגינה, אז זה לא נקרא שאומרים את זה בשירה. האמת היא שאני לא כל כך מבין את ההבדל בין המזמור, אין, יש הבדל, מישהו מבחין הבדל בין לחוד הזה לקראת קלה לבין לחון הרננה, למה זה שיר וזה לא שיר? כן. שאומרים את הזה אדוני בכל לבב, במנגינה לחוד הזה רואים שזה יותר שיר, או יגדל עליהם חי במנגינה של התפילה שלנו. אתה יודע אם אפשר כאילו להגדיר ולהבחין, להגיד איזה הבחנה ברורה, למה זה שיר וזה לא שיר? זה מנגינה. עוד מה, זה יש נפקא מינה בהמשך. הוא כותב בהמשך, אין לומר שאיסור רק פסוק כללי, חצי פסוקים שערי. הרי הוא מביא, מה שדיברנו בזמנו על העניין של סימון דו, סימון דו, הרי הוא אומר, יש פסוק כללי. כל לא היה הורע ידי, הוא מומן בך. מה יש אינה פסוק כללי? זה כבר פסוק כללי. וחוד מזה, גם היתר שזה חצי פסוקים, מה שנה פסוק, סיר בו את הדמו. סיר מאוד, הוא צודק בהחלט, כאילו, זה לא מסתבר החילוק הזה. למה אני אומר את זה? כי בספר לקט שדה, זה זיכה אותי לפני כמה ימים, ידידנו הרב גמליאל, הכהן רבינוביץ, וכמה ספרים, ג'ם אני עוד לך, מביא בשם הרב שראי דבליצקי. דף תצווה, שאלתי את ה... שמביא פה מישהו ששאל אותו, האם מותר לשיר פסוק מפסוקי של השירים? הוא אומר, לא, כתוב שאסור. ואמר, ישירו חצי פסוק. זאת אומרת, אז הוא אומר, למה חצי פסוק מותר? אתם שומעים שזה פסוק. זה חצי שיעור. כותב ככה. אחר כך מובא, מביא תשובה של הגאון הרב עזריה בסיס שליטה. שם ברוך הוא יתלה לו רפואה שלמה לדעת כל העולם מישראל. מביא תשובה שלו, ישר כוחו לשוט בית העזרי בכמה חלקים שיצאו לאור, מביא בעשרות מקומות דברים מהספרים שלנו בזמנו 20-30 שנה. אומר לי, אנחנו עושים שילוש בספר שלך, עושים שילוש יערה תפילה, זה למדתי ממנו, גם אנחנו עושים שילוש משחר רחום. הרי, כן. אנחנו לומדים כל יום כמה הלכות בשחר רחום קוצר, נדבר לפני, כן. בכל אופן, זה נתפס גם פשוט בית העזרי חלק א', סימן נ"ח, שהוא שאל אותו, וכן, דבריך נכונים, נהגו יהודית, אבל לא שוררו פסוקים. שוב, אמרת לכם, הכל אחרי שאנחנו עוררנו על זה. לא כל כך מובן במה שכותב בדרך כלל שקבסטט. הוקשה לרשי איך אומרים פסוקים לפני הקידוש, וגם מנגנו כן, ואומרים אותם בנעימה. אז התירוץ שדווקא הם עושים את זה כדי לשחק בני המשתה, אחרי מורם בזמנם על הכוס ביום טוב מביא טוב על העולם, לא יודע, כאילו מה שאומרים על הקידוש, על הכוס, אף עד לא עושים את זה בדרך של שירה. זה שירה, לא, זה לא מובן, כאילו רשי מדבר כנראה על משהו אחר שהם קופל בזמנם, היום מנגנים את זה כנראה באופנים מיוחדים עם סלסולים. דפרש, כן, בבית העזרי, מנהג תימן ידוע ומפורסם, וידוע שלדבר בעיתו אומרים המזמורים במנגנות שמחה, כמו מזמור של פסח, הדו לאדון הכיזב, וכן של שבועות, ושל סוכות, ושל שמיני עצרת, וכן בחנוכה, מזמור של חנוכה בבית, הכל במנגינה של שמחה. אך לא היו אומרים פסוק או חצי פסוק ומנגנים אותו כפי שאנו שומעים עתה. כן, טוב, אז זה, המזמורים האלה, מנגינות של שמחה, אי אפשר להגיד דבר שזה, שזה שיר, כזה, כאין שיר. אבל בכל אופן, לא, בפואר, כמו שהיום בזמננו, אז, כן, לא היה מקום. נראה לי עוד, כמו חידוש, מה שאמרה התורה עם בעלי מקרא, בעלי משנה, מה הכוונה? המשוררים בתימן, בראשם רבנו שלום שבזי, תוכן שירתם זה הלכות ודינים, דיני שבת בשירי שבת, ערכות חג וחג. ייתכן שהבינו כוונת התורה בדבריה דלעיל, שיחברו שירים בהתאם לחגים, כדי שבעת המשתה בשמה ישירו שירות שתוכנם הלכות ודינים. וכן ראיתי למשוררי ופייטני ספרד. הוא אומר פה דבר חדש, לפי עניות דעתי אפילו תמוה. כאילו מה שכתוב שיעסקו בהלכות חג וחג, הכוונה שישירו שירים שיהיה בהם עניינים של הלכות. כמו שיש בענייני שבת, מכניסים לפעמים איזה עניין הלכתי, או בשירים של סוכות, מכניסים עניין של דופן עקומה, ג'וד ולבוד, או אנשים פטורים של חל מכינה. אבל להגיד שזה הכוונה, יעסקו בהלכות חג וחג, מה שמה יעסקו, לא שיעשו שירים בנושאים של הלכות. זה נראה לי קצת עמסה. טוב, עכשיו, מגיעים לשאלה העיקרית. אשר הוקשה לך, למה השמיטו דין זה הרמב"ם בשולחן ערוך? ייתכן שהרמב"ם לפי דרכו לא מעלה מדברי אגדה, ויתכן עוד שנכרר בכלל האיסור לשיר אפילו שיר בפה הנזכר בהלכות העניות. אז הוא אומר אפשר אולי שתי תשובות. א', הרמב"ם לא מעלה מדברי אגדה, זה לא פה הלכה, זה פה דבר של אגדה. הרי הרמב"ם אפילו דברים שמוזכרים ונהוגים, כמו לומר דברי תורה על השולחן במסכת אבות, הרמב"ם קודם זה במסכת אבות, כאילו אחרי בזה מלחמת, הרמב"ם לא מביא את זה. הרמב"ם יש לו כללים בחיבור מה להביא ומה לא להביא, אז לפי שיטתו מה שזה לא ממש הלכה הוא לא חייב להביא. לא שהרמב"ם לא סובר את זה, נגיד כמו דבר שכתוב, מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא מקצרים לו ימיו, גם הרמב"ם לא מביא את זה. אחרי הרמב"ם חולק על זה. יותר מזה, הבן של הרמב"ם רבנו אברהם כותב שהרבה דברים הרמב"ם השמיט אפילו שבעצמו נהג אותם. למשל בנוסח הגדול של פסח יש בעניין רבי עקיבא אומר, רבי יוסי הג'ולילי אומר, רבי אליעזר אומר, כמו שאומרים לפני דיינו. אז הרמב"ם משמיט את הדברים האלה. אומר רבנו אברהם, אבא מורי וכל חכמי המערב היו נוהגים לומר את זה. הוא אומר, הוא מועד, רבנו אברהם הוא ישב איתו, יסב איתו בליל הסדר. הוא אומר, למה הוא לא הביא את זה? מפני שהדבר הזה הוא לא חובה ולא נהוג בכל המדינות. זה מנהג שלא נהוג בכל הארצות. אז לכן הרמב"ם מביא את הדברים העיקריים, החובה. אפילו, אז אם כן רואים, אפילו דברים שהרמב"ם סובר, הרמב"ם עצמו נהג אותם, יש שיטה מה להביא ומה לא להביא. טוב, בכל אופן, אז אפשר, אם זה אגדה, זה לא ההלכה שזה אסור, אפשר להביא את זה. עוד מעט נראה, זה את הפרט הזה. ויתכן עוד שנכלל בכלל האיסור לשיר אפילו שיר בפה שנזכר בלכות תעניות, זה נראה לי תמוה. כאילו יוצא ככה, כיוון שמצד הגזירות של אחרי החורבן יש איסור לשיר, אז בלב אחר אסור לשיר. אז מה תכתוב לי שאסור לשיר של השירים? הכל אסור בלב אחר לשיר. אבל זה לא מובן, ודאי שיש שירים שמותר. תכתוב, אז מה שמותר, אז תכתוב לי ששיר השירים לא. מה, אחי אסור לשיר שיר שיר? אחי הרמב"ם. זה נכלל בכלל אסור לשיר אפילו שיר בפה, לכל תעניות. הרמב"ם כותב ככה, אפילו שירו בפה על היין אסורו, שנאמר בשיר לא ישתו אל, הרמב"ם בהלכות תעניות ה' י"ד. כבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודעות לאל וכיוצא בעליהן. יש גזרה לא לנגן בכלי שיר, אבל לשיר בפה על היין אסור. מה נוהגים, אז ממילא זה מובן שזה מותר, להגיד דברי תשבחות לקדוש ברוך הוא. אז א', אז אפילו על היין מותר לומר דברי תשבחות. אז אדם ירצה להגיד שיר השירים, תכתוב לי ששיר השירים אסור. רמה פה היה לא בקום לכתוב את ההלכה הזאת, למה לא אוסיף את זה? וחוץ מזה, בלא על יין מותר אפילו שירים, לא דווקא שירים של תושבחות. האמת היא שהרמב"ם בתשובות סובר שאסור, שמה שאסור לשיר בפה זה גם בלי יין. אבל כן, הערכתי על זה בשיעורים בזמנו ומודפס בספר שירה כשירה מדף נ"ה. אבל בסדר, אז אולי לפי זה יש מקום לדון. אז אבל אנחנו מדברים לפי הרמב"ם בחיבור, לא מדברים על התשובות, חזר בו, לא חזר בו, לא, כן.
נכון,
צודק, נכון. עתה מצאתי בפירוש המשנה לרבנו הרמב"ם שכתב אודות השירים שאומרים בחתונה ובבתי משתאות, שתלוי בתוכן השיר. אם הוא דבר נעלה, חובה לאומרו באיזה שפה שתהיה. אך אם תוכן השיר מגרעת, חובה לחדול ממנו. כמובן פיוטים שבהם לעורר תאוותנות. וכל שכן אם השיר בלשון הקודש, אם משתמש בלשון הקודש לעניינים שפלים וגרועים. וכל שכן אם נוסף לכך שימוש בפסוק מהגרוע ומשיר השירים באותו עניין, שיוצא מן החלק המרוחק אל החלק האסור והמוזר עליו. כפי שהתורה אסרה לעשות לשון הנבואה מן הזמר ומגרעות ושפלות. לפני שנגיד, לפני שנמשיך הלאה. כאילו בעצם, איפה אנחנו מדברים, איפה הרמב"ם צריך לכתוב בחיבור את העניין של שאסור הקורא פסוק של שיר השירים. הרמב"ם לא מביא את זה. מישהו ישאל, איפה הרמב"ם כתוב עניין שאסור לנבל את הפה? פשטות, כאילו קשה למצוא את זה, אבל אני חושב שזה כן מובן. הלכות דעות, פרק ד', הלכה ד', לא יקר ראשו ביותר, לא ינבל את פיו בדברי הבוי, אפילו בינו לבינה. אז מובן, אז הרב הוא כותב שאפילו עם אשתו אסור לדבר על דברים של ניבול פה. אז מובן. אז פה אנחנו מדברים על שירה של ניבול פה, דברי אגבים. אז הניבול פה, הרמה מביא. עכשיו מדברים על שירים. הלכות איסורי ביאה, פרק כ"ב, הלכה כ"א. נהנוג להתרחק מן השחוק ומן השפלות ומדברי עגבים שאלו גורמים גדולים הם. אתה לא מבין את דברי עגבים, אבל להשתמש בפסוקים מן השירים זה דבר שחסר. אז אומר פה פשוט בית העזרי, מצאתי פירוש המשנה לרבנו. הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב במסכת אבות שמה שאסור ומותר לא תלוי בשפה. דהיינו, אם אדם שר שיר בערבית או באנגלית, וזה דברים שזה בסדר, קשרים, מה שזה בשפה אחרת, זה לא, אין בזה שום בעיה. ומה שזה בלשון הקודש, זה לא מתיר לשיר דברים שעשו. בערב הזה מוסיף, כל זה מדברים עם, עם, מבחינת שאתה שר דברים שהם דברים של מעוררים מידות שפלות, דברי עגבים, דברים לא רצויים, שאתה שר אותם באיזה שפה מסוימת. אם אתה, ועכשיו, ואם זה בלשון הקודש, אומר הרמב"ם, זה יותר חמור. ואם זה בשיר השירים או שאר דברי תורה, זה אסור מצד הדין. זה דברי הרמב"ם. משתמש בלשון הקודש לעניינים שפלים וגרועים. כל שכן אם נוסף לכך שימוש בפסוק מן התורה או משיר השירים באותו עניין, יוצא מן החלק המרוחק אל החלק האסור והמוזר עליו. לפי שהתורה אסרה לעשות לשון הנבואה מן הזמר במגרעות ובשפלות. עוד מעט נראה את לשון הרב המקנים ונדייק אותו לפי הנוסח של הוצאת המאור. אבל העיקר הוא מביא את זה כבר לפי הנוסח כאילו בספרים אחרים. אז הוא אומר, הרמב"ם מבין אם כן שזה מתורת המוסר והמידות. הבין שזה כמו רש"י ויד רמה, שזה קלות ראש, מקראות ושבלות, אשר יאמר זה לא בגלל שהוא לא סובר את ההלכה הזאת, כי זה לא מקומו בהלכה, זה בתורת המוסר. כן, זה מה שכתוב פה פשוט בתעזרי, וזה מה שמביא פה בספר מסורת תימן בעוף. הדברים האלה נפלו ממני, לא, נראה לי שזה טעות, כי הרמ"א כותב מפורש הפוך. הרמ"א כותב שיר השירים או פסוק אחר זה איסור, זה לא שזה תורת המוסר והמידות. הרמב"ם אומר דברים, אם זה לא משיר השירים או מפסוקים אחרים, אז זה רק עניין שזה לא ראוי. אבל עכשיו זה יצא מהחלק המרחק אל החלק האסור, זה פירושו, הרמב"ם אומר שזה ממש איסור, וזה בפירוש המשנה. רק אקרא לכם את זה בפנים, בלשון הרמב"ם, כותב הרמב"ם ככה: חלק הדיבור שאינו רצוי הוא מעורר ומזרז למידה גרועה. אז לכן, אז אם שרים איזה שיר פיוט שזה מעורר כוח של תאווה, מגרה את הנפש, דיינו דברים שזה לא עבירות, אבל זה דברים לא רצויים. אז אומר הרמב"ם, תלוי. עכשיו, אם יש לך את זה בשתי שפות, בלשון הקודש או בשפה אחרת, אומר הרמב"ם, בלשון הקודש זה יותר גרוע. אם היה אחד הפיוטים עברי, והאחר ערבי או פרסי, למה כאילו זה לא דווקא? הרב מדבר כזה משהו בארצות שלו, בסביבה היה מקובל שירים בערבית או בפרסית, אבל אותו דבר אנגלית, צרפתית או כל שפה אחרת בעולם. שמיעת העברי והדיבור בו מאוס יותר לדעת התורה, מחמת מעלת השפה, לפי שאין ראוי להשתמש בה אלא בדברים נעלים, בפרט אם יצטרף לזה שימוש בפסוק מן התורה או משיר השירים באותו עניין, שאז זה יוצא מן החלק שאינו רצוי לחלק האסור. שמוזרים עליו, הואיל והתורה אסרה לעשות את מילות הנבואה מן הזמר לעניינים פחותים וגרועים. אז רציתי פה להסביר את המילים. מה זה, אם יצטרף לזה שימוש, לא הכוונה שחלק מהשיר הוא מילים מעצמך ואתה מצרף מילים, אלא הכוונה שיש פה שני עניינים, גם השיר הוא גרוע מתפנת התוכן, וגם אתה משתמש בזה בפסוק של התורה, אתה משתמש בפסוק של התורה לדבר שפל. הואיל והתורה אסרה, מה זה התורה אסרה? איפה התורה אסרה? מה זה איסור דאורייתא? הרב אומר שהתורה אסרה לעשות מילות נבואה מן הזמר. הרי אין לנו מקור אחר, רק הגמרא בסנהדרין. הגמרא פסוק של השיר השירי. הרמב"ם מוסיף מן התורה. כאילו הרמב"ם מלמד אותנו דרך אגב, כמו רש"י, שזה לא דווקא שיר השירים, אלא הכוונה אפילו שיר השירים. אך יסבירו את זה בצורה אחרת. אבל איפה כתוב שהתורה אסרה? התורה אסרה, והגמרא לא באה שום פסוק. לא, אם זה נכלל באיזה לב אחר, איזה מצווה אחרת, ואיזה, אם אפשר לכלול את זה, לא, לא מובן. ברור, כן, ונגיד, מה נגיד, זה תורה שבעל פה? יכול להיות תורה שבעל פה, תורה שבעל פה. אבל, כן, אבל בדקתי את המקור בערבית. הרמב"ם כתב, שריעה חרמת, שריעה. צריכים לדעת שהמילה שריעה בערבית, המתרגמים, טוב, המתרגמים נאלצים לכתוב את המילים, אין להם ברירה. אבל המילה שריעה, זה לא חייב להיות במשמעות שלנו תורה. יש למילה הזאת משמעות רחבה. מצווה, דת, הלכה, כאילו, זה, למשל, תורה אחת יהיה לו אזרח ולג'ר ג'ר בזרחה. מה זה? תורה אחת יהיה לו אזרח, כן. מה זה? אז שם הרבה מסעדויון, שריעה וחדה. לא הכבוד, זה לא מדברים על התורה שלנו. תורה אחת, כאילו שאין לו כולם אותו דת, אותו הלכה, אותו הנהגה. אבל למשל, תורה הוא לא נאמר שהרבה מסעדויון אומר, תוריה. לא. תורה זה תוריה. כי מדבר במובן, אז הוא בכן, ההלכה עושה את זה. הלכה. יפה. אז כן, אז מילה תורה זה לא, לא, אולי כדי שהמתרגמים יכתבו את זה בצורה, יכתבו הלכה, כזה עלול לטעות, חשבו שזה איסור דאורייתא, או שזה, או, בכל אופן, מה שברור, שהרמב"ם כותב שזה איסור. בספר ויואל משה, מסתמר, שואל כמה שאלות קשות. יש לו מאמר לשון הקודש, דף סף כף. הוא אומר, כתוב שעזרא הסופר מזמנו היה, עושים תרגום בבית הכנסת כדי שיבינו העם. הוא שואל, למה עשו כדי שיבינו, כדמה עזרא הסופר היה צריך לעשות תרגום כדי שעמי הארצות יבינו מה שכתוב בתורה? למד אותו לשון הקודש. מה? העמי הארצות לא מבינים לשון הקודש? בשביל זה אתה עושה תרגום. למד אותם לשון את השפה. וחוץ מזה, חז"ל אומרים, כשהבן מתחיל לדבר, אביו מלמדו לשון הקודש, אז הוא אומר, בשביל מה צריכים ללמד אותו לשון הקודש? אבא שלך מדבר בלשון הקודש, אז מה שהבן שומע זה שפת אם, מההורים שומעים מדברים. ככה הוא כותב, באות את זין. לשון, משיתחיל לדבר אביו מלמדו לשון הקודש. מסיח, אילו היו אביו ואמו מדברים לשון הקודש, למה ציוו שיתחיל צריך לדבר? רק לשון הקודש. שהוא זה דיון, הגוד, אבו הודימה, הוא מעריך על זה. הרמב״ם, אלכות תפילה פרגוד. מימות עזרא נהגו שיהיה תורגמן מתרגם לעם מה שהיה קורה בתורה, שיבינו מהם הדברים. ועקב פנים היה זה מתקנת עזרא. אני חושב, זה לא מדויק, זה לא תקנת עזרא. אם זה תקנה, אז זה צריך ללמוד בכמה דפי בית, עשר תקנות של עזרא. זה לא בדיוק, הרמב"ם מדייק, נהגו, שזה מנהג מימות עזרא. עזרא עם אנשי כנסת גדולה היו עמו, החזירו כל העטרה ליושלה. יותר מ-400 שנה עד החורבן היה נמשך מלכות ישראל, שרויים על אדמתם, והוצלחו כל הזמן למתורגמן. היו צריכים מישהו שיתרגם את התורה. למה לא תיקן שילמדו את הכל, את הלשון, ויבינו הכל, כמו שהוא בכל מדינה, המדינה ככתוב, אבל העם כשנה, כל עמוד העולם מדברים את השפה שלהם. אז אתם יהודים, למדו לשון הקודש. מה נשתנה אצלנו, שגם בימי עזרא ומלכות ישראל, לא היה אפשרות שיבינו את הלשון. בפרט שלדעת הספרי והתוספתא יש בזה חיוב ללמוד לכל ילדים. הוא מעריך פה בכל מיני שאלות, כאלה, ובסוף הוא אומר ככה. מה התשובה? התשובה היא, לא רצו ללמד לשון הקודש. כי הרמב"ם הרי אומר שאם מדברים בלשון הקודש, ומדברים בזה דבר לא טוב, אז טוב, זה מוסיף חטא על פשע. אז אם כן, היו בזה מגדילים עוונות השם, אז יותר טוב שידברו ארמית, מה שידברו את הסבא שלהם. זה ככה, זה הצירות שלו. ככה הוא מודה בדף צו כבד. אשר אנוכי יחזה בזה לפי הנועתי, כתב הרמב"ם פירושו במסכת אבות, שיש שני פיוטים, וזה הביא את הרמב"ם שאמרנו, מבואר מהרמב"ם, שכתוב פה, מעלת הלשון שאין צריך שישתמשו בלמר, זה לא מדויק, זה כך כתוב, אבל זה הכוונה שלא ראוי, לא, כן, רק לשון הקודש, מבואר מזה שמעלת הלשון גדולה עד למוד, ואותם שכל לשונה מקדושה. ולעומת זה, לחוטאים בלשון הוא נמאס יותר אצל תורתנו הקדושה מבלשון הקודש. וזה מיושבים כל הקושיות, שבוודאי מצווה גדולה לראי השם אמיתי עם ידיעת הלשון. אבל להרגיל את העם לדבר בלשון הקודש זה אי אפשר. כי גם בלאו הכי עוונות הלשון עצומים ונוראים, שקר ולשון הרע וניבול פה ומינות רחמנא ליצלן, כהנה וכהנה עוונות המצויים בעוונותינו הרבים. ואם כן, אם מרגילים אותו לספר בשלום, מגדילים את עוונותו עד לשמיים רחמנא ליצלן. ולכן בדורות הראשונים חשבו למצווה ללמדו את הלשון, שלא רצו להרגל לדבר כאן מתמידות. הוא מערך בזה, מובן משהו ענה, לא רצה עזרה שידברו לשון הקודש. למה? חס ושלום, עתיד שישארו מה שהם רגילים. מה הם מדברים? הם רגילים שפת הרמית, שידברו את הרמית. אם תדבר בלשון הקודש ותעשה בזה, תגיד בזה דברים לא רצויים, אתה מגדיל את העוון עד השמיים, עוונותיו מרובים על השמיים. מה הראיה מהרמם הזה? שתי הערות על הדברים האלה. זה התקנה של 18 של בלשון הקודש. למה? לא על זה, זה לא מדבר על זה, אבל זה, אתה צודק, זה קשור לזה, זה עלי על זה. הם לא יודעים לדבר לשון הקודש בשלמות, אז הרבבו את הלשונות שלהם, ככה הרמב"ם מסביר לכל בהרקע למתפילה, ולכן תקראו שיהיה לשון הקודש, ירגילו על כבוד נוסח התפילה, זה הסבר אחר. פה מדברים, למה עשו תרגום? למה קראו קריאת התורה לתרגם? דרך אגב, לא יודע למה הוא חושב שזה לא מדויק, שהוא כותב ש-400 שנה תרגמו. זה הרבה הרבה יותר מזה, זה לא רק זה בבית המקדש. כל הזמן הגאונים, עד הרמב״ם, עד שבספרד החליטו לבטל את התרגום, זה המון המון זמן, זה לא רק 400 שנה, זה בעצם מחזק יותר את הקושיה. המון המון זמן נשארו עם התרגום, ואצלנו זה עד היום, לפי כמו התקנה, לא נכנס לנושא הזה. בכל אופן, הוא מיישב את השאלה, שעל פי הרמב״ם, שתי הערות. א', הוא אומר שאם בעוונותינו מצוי שקר בלשון הרע, אז אם יהיה לשון הקודש, עוונותינו מרובים עד השמיים. חילה מכבודו, זה לא, הרמב"ם לא כותב שזה עוון, הרמב"ם כותב שזה לא ראוי, זה מעלה, לא שזה עוון. מה, זה עילו את העוון מהארץ עד השמיים? בשביל זה שדיברו את זה, שעשו ואמרו לשון הרע בלשון הקודש, הרמב"ם לא אומר את זה. הרמב"ם כותב רק שזה מאוס, שזה מרוחק, זה לא אסור, זה לא עוון. שנית, אני חושב, הוא מביא להם הרמב״ם. על כל הקושיות האלה הוא מתרץ על פי הרמב״ם. בואו נשאל, והרמב״ם מאיפה ידע את זה? מאיפה לקח הרמב״ם את זה? מאיפה הבין הרמב״ם? הרמב״ם לא מביא שום ראיה לדבריו. הרמב״ם כותב, שאם אומרים בלשון הקודש דבר שירי אגבים, זה יותר גרוע מאשר תגידו את זה בשפה אחרת. כי לא ראו להשתמש בזה אלא בדברים נעלים. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אני חושב שזה פשוט, הרמב"ם לשיטתו. הרמב"ם מסביר למה נקרא לשון הקודש בשם הזה. הרי בעצם זו שאלה שכל אחד צריך לחשוב. יש לנו שולחן. שולחן. בלשון הקודש קוראים לזה שולחן. איך קוראים לזה בארמית? טבלה. פדורה. איך קוראים לזה בערבית? מאידה. כן. איך קוראים לזה באנגלית? טייבל. טייבל. טבלה. כן, טייבל, טבלה, כן.
טייבל זה
מערבית גם. כן, נכון, לא משנה, כן, השפות האלה השתמשו אחת מהשנייה. אז אם כן, למה השולחן זה לשון הקודש? מה, איזה קדושה יש? למה נקרא לשון הקודש, למה זה נקרא לשון הקודש? הרמב"ם לשיטתו. הרמב"ם אומר, הרמב"ם כותב דבר נפלא. האמת היא שרק על הנושא הזה צריך להאריך באופן מיוחד. אבל הרמב"ם כותב שיש לו סיבה. הלשון המקודש, הרמב"ם כותב שלאיברים הצנועים בגוף או לפעולות הצנועות אין לזה בלשון הקודש מילה. יש מילים שהן משותפות בעצם לדברים אחרים. לא הונח פה שם כלל לאיברי המשגל, לא לאנשים ולא לנשים ולא לגוף המעשה, לא לטיפה ולא לשתן ולא ליציאה. מביא ראיה, האיבר נקרא גיד. מה זה גיד? גיד, ג'יד ברזל עורקת. שופחה. איך נקרא מרגליים. גוף הפעולה שמביאה לו לדעה, אין לזה בכלל שם. מכנים את זה יבעל, ישכה, ביקח, יגלה איבה. הרמב"ם מעריך על זה. זה הרמב"ם. והרמב"ן פרשת כי תישא, ורבנו בחי אחריו, לא מסכימים עם הרמב"ם. הרמב"ן מביא את הרמב"ם על הפסוק, מה זה מחצית השקל בשקל הקודש? למה זה שקל הקודש? אז הוא אומר, למה זה שקל הקודש? כי עושים בזה מצוות, בכסף הזה עושים מצוות, פדיון הבן, שערכים. ואותו דבר לשון הקודש, כל הדברים של הקדושה עושים בלשון הקודש. גם בשפה הזאת הקדוש ברוך הוא דיבר, לכן זה נקרא קודש, הקדוש ברוך הוא דיבר בזה עם הנביאים, המלאכים נקראים בשם הזה, למה נקרא ג'בריאל? על שם הגבורה, רפאל, רפואה, אדם הראשון מן האדמה, אז התורה נקרא בשם, זה הקודש. הרב אמר במורה הנבוכים, אל תחשוב שזה ככה, אומר הרמם, אין צורך לטעם הזה. הדבר ברור שזה זה, זה הסיבה. הטעם שהזכיר, על דעתי איננו אמת. לא רק שהוא לא, אומר שיש טעם אחר, הוא אומר, זה לא נכון מה שהרמם אומר. יש כן בלשון הקודש שמות עצם גם לדברים האלה. יש פה ויכוח, זה נושא בפני עצמו, חברים, בנפלות מתורתך, פרשת כי תשא, כתבתי על זה מאמר שלם, בסופו של דבר יש לנו אולי 12 או 15 טעמים, למה זה נקרא לשון הקודש? אבל בכל זאת זה מחלוקת יסודית, בין הרמב״ם לרמב״ן. אם כן, יוצא שכל הבניין של הוויו אל משה, זה רק על הרמב״ם, לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם וכל הראשונים שחלקם עליו, זה בכלל לא מתחיל, אולי נסביר את זה יותר עמוק. הרמב״ם סובר שלשון הקודש, מה הקדושה שבו? שאין בו שמות לדברים מגונים. אין לזה שם עצם. אם יש איזה מילה, משתמשים במילה מושאלת. אז זה הסיבה שהוא קודש. כי אין בו מילה לא יפה. אז מלא, הרב המלשית אתה אומר, אז אם זה הקדושה, אז כשאתה שם בזה דברי אגבים, אז אתה מוריד את לשון הקודש. אז הרב המפיש את אותו, מלא זה כך. אבל לפי הרמב"ן, שזה לא בכלל הנקודה, מלא אין יסוד בכלל לכל העניין, ומלא כל הקושיות יחזרו, ואני חושב שהתשובה פשוטה, מה ששואל אביו למשה. למה עזרא לא תיקן? למה עזרא לא תיקן ש... למה עזרא לא תיקן שילמדו לשון הקודש? זה פשוט מאוד קשה מאוד, איך אפשר ללמד אנשים? מביאים מתורגמה שיתרגם. עכשיו תלמד את כל עמי הארצות, את כל האנשים, מדברים ארמית, עכשיו תלמד אותם שפה, איך אפשר ללמד את האנשים? הם היו יכולים ללמוד, היו לומדים תורה, אי אפשר ללמד אנשים את זה. הביאו להם מתורגמה שהבינו ככה את התורה. לא היה השפה הארמית, זה היה השפה המדוברת, זה השפה של הגויים, אז ממילא זה מה שדיברו, זה מה שהבינו. ללמד אותם את השפה, עמי הארצות אי אפשר ללמד אותם. ממילא הקושיה הזאת לא קשה, ומסתמה גם על הקושיות האחרות, אפשר להתעמק ולענות. רק אני צריך לענות על השאלה הקודמת שאמרתי קודם, רק אני אסביר את זה בקצרה. מרת השם. רק אני גומר גם את הנושא, זה כמה דקות. השאלנו להסביר את המאמר. מה זה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לתורה? מה יש פה ויכוח? התורה חוגרת צק, הקדוש ברוך הוא אומר אחרת. טוב, האמת היא שזה ייקח זמן כדי להסביר את זה, אז אני אגיד ממש בקצרה. ממש בקצרה בראשי תיבות, בלי נדר, אני מקווה שנרחיב בזה פעם אחרת. יש דבר דומה לזה, מאמר מפורסם שמובא בירושלמי בכמה מקומות, שאלו לחכמה חוטב מעונשו. אז הנבואה אמרה ככה, התורה אמרה ככה, הקדוש ברוך הוא אמר ככה. העומק של העניין, יש בזה הרבה פירושים מה סביר, איך להסביר, אבל הנקודה העיקרית, כמו שאני חושב, האמת, יש פה העניין של הסוד. זה מה שמסביר את זה הכי טוב. התורה, שמה, זה הכוונה, זה מידת התפארת בספירות. הקדוש ברוך הוא, זה הבינה. כמובן. אז כששואלים שמה מה לעשות, כמובן, למה הקדוש ברוך הוא אומר לתורה ביתי? קורא לתורה ביתי. כמה שבספירות, התפארת זה כביכול תולדה של הבינה. שהרי כתר חכמה, בינה, זה שלישי. אחר כך חסד, זה קורא תפארת. אז בעצם זה כאילו השתלשלות, התפארת יוצא בעצם מהבינה. אז יש פה בעצם ויכוח כביכול. לא, 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 לא ביקוח, כוונה שכל מידה, כל המידות העליונות, מה, כאילו, כמו שלגבי התשובה של החוטא, כל אחד אומר דבר אחר מה צריך לעשות. למשל, שם כתוב, החוכמה אומרת, שאלו את החוכמה, מה החוטא ממענשו, חטאים תרד דברעו. התורה אומרת, יביא קורבן. הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה, כמובן. אז בוודאי שאלה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה העיקר. פה יוצא שבעצם פה התורה, הולכת יותר במידת הדין. הקדוש ברוך הוא יותר רחמן, יותר מרחם. אז התורה תובעת ואומרת, אם כן מה יעשו? והקדוש ברוך הוא יותר מוקל, אומר, מה יעשו? אם כן, אז מה, בזמן שהם שותים ושמחים, מה יעשו? אז התורה אומרת, מי אמר שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה? לא, לא מחייב. זה כתוב פה, מה התורה אומרת? התורה אומרת, וכמו שראינו שם לגבי התשובה, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר בסופו של דבר, שהחוטא יחזור בתשובה, זה בעצם, זה מה שצריך, ולא מה שהתורה אמרה. מובן, יש כמה דרגות, כמה בחינות, כל אחד אומר לפי מה היה צריך להיות, ובסופו של דבר, מה הקדוש ברוך הוא אומר, וכמובן, שאפשר לחזור בתשובה. אז גם פה, אז בעצם מובן מזה, שהקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. אבל לא פרושו שזה מותר, זה לא רצוי. אבל מובן, אבל זה לא חמור כמו שהתורה חוגרת צק. ממילא עכשיו אני חושב, בכיוון הזה, אז הבנו את הכל. אני חושב, נראה לי שהרמב"ם בחיבור חזר בו. הרמב"ם בחיבור, כאילו, הרי לפי פירוש המשניות הוא מסביר שמדובר שיר השירים במגרעות ושפלות. זה לא כתוב בגמרא. אפשר להבין שאדם קורא שיר שיר השירים ועושה מזה שסתם שירה וזמרה. לא שהוא משתמש בזה חס ושלום לתאבות, הוא מסביר את זה לדברי עגבים ודברי אהבים. הוא עושה מזה, עושה מזה מנגינה. אז התורה כואב לה, זה כמו כינור, אמרנו שמנגנים בו גויים. מובן, אבל לא כתוב שמשתמשים בפסוקים של התורה למנגינות. אבל אין ראיה שמדובר על דברים גרועים. ממילא, יכול להיות שהרמב"ם חזר בו בהבנה של כל העניין הזה. ממילא, אז זה נשאר הכל שזה לא אסור, דבר כזה, בזה שזה רק עניין של חומרה, דברים שלא רואים. ממילא, הרמב"ם לא חייב להביא את זה, כי זה לא דבר של הלכה. לפי איך שהוא מבין בפירוש המשניות שמשתמשים בזה לדברי עגבים, מסתבר שזה אסור. אבל ככה, מובן, אז לכן הוא חזר בו. ממילא יוצא, אז אולי אני אחזק יותר את הדברים. מה שאבא מורי אמר, כל ההבנה הזו שאבותינו אסרו שירה דל הפסוקים, לכאורה זה לא דבר שהכרחי. למה זה לא דבר שהכרחי? כי בהחלט אפשר להבין שמה שאבותינו לא שרו פסוקים, לא בגלל שהם סברו שאסור לשיר פסוקים. לא צריכים לשיר. לא צריכים. יש להם דימון שלם של שירים. ושמה זה שירו בסמחת בחגיך? יש לך שירים עם משקל יתדות ותנועות וזה. לא צריכים. אז השירים, מה שיש, זה, לפי האגרות משה, גם מאמרי חז"ל אשור לשיר. למשל, כמו מאמרים, יש מאמרי חז"ל, כמו יש... כן, אמר רבי עקיבא, אשרי ישראל, וכל מיני דברים שמאמרים כאלה. או ענבי הגפן וענבי הגפן. מה, אבותם, לא שרו שירים כאלה. שוב פעם, לא בגלל, לא, אין ראייה שזה אסור. לא היו צריכים, לא היו צריכים את זה. אז לא, לא, לא התעוררו לזה, ולא, אין לנו ראייה שמישהו פסק שזה אסור. אז אני רק אומר, בכל זאת שזה חידוש, ולכן אולי כמה קושיות על הדברים האלה שאמרנו בעבר, אולי, יכול להיות שכאלה ששרו מזמורי תהילים, הם לא חזו שיש בזה איסור. כלומר, זה לא היה מקובל שהדבר הזה הוא אסור, ובשום אופן צריכים לתרץ וכל מיני תירוצים סוגים, איך הם עשו את זה? יכול להיות שהם הבינו, טוב, במילים אחרות צריכים לדון לגופו של עניין. האם זה מותר לשם שמיים, אין ראיה, יכול להיות שגם הבינו בסופו של דבר שזה כמו הרמב״ם, ודאי שדברי אגבים אסור. במילים אחרות, אם נרצה לסכם את זה, ודאי שלכתחילה אסור לא להיכנס לכל הדברים האלה, לא ליזום בכל אופן, שומר נפשו ירחק, ובפרט שיר השירים. אבל אי אפשר למחות מי שעושה את זה, אז יש לו על מה
לסמוך.
לדעת הרמב"ם, לכאורה זה לא אסור מעיקר הדין. אבל זה לא בטוח, זה לא ראוי. אבל מה בדיוק האיסור? זה לא דבר מפורש. אפשר להבין, הכוונה שאסור לשיר שום פסוק, לא בגלל, אפילו שלא בין כוונות של מגרעות ושפלות. אם כן. זה בדק שידע שעשו.
לשים גויים.
מה?
לשים גויים.
דיברנו קודם. לשים זה בדק שמתכוונים שזה... עושים את זה לדברים של קלות רוח. גויים זה סתם תרבות של אומות העולם.
לך עמי, זה גם פסוק שם.
נכון, אבל זה מובלע בשיר. זה לא, זה משתמש, כמו שמותר בדייגר, זה טוב לפסוקים, אפשר להשתמש גם בזה.
רק פשוט הרב הודעה קצרה, יצאו ארבעה חוברות חדשות של שיעור שערי יצחק, והדיסקים של החודשים האחרונים, מי שמנוי יכול לבוא לקחת, מי שמקבל בדואר יקבל בדואר.
פסוק עם שם השם.
כן, כמו נגיד, הנה אלוקינו, זה אלוקינו או אלוהינו?
אנחנו אצלנו כל העניין הזה של השינוי של שם השם להפוך שלוקים, שקאי, כל זה לא מקובל אצלנו. אצלנו זה נחשב זלזול. אפילו בשירה ממש אפשר להגיד את שם השם, העיקר שאומרים את זה בעירת שמיים. אולי עדיף שלא, אם יהיה מזה קלות ראש, אבל אם אומרים את זה כמו שצריך בכוונה צהורה, אין בעיה. אבל אם חשש שאנשים יזלזלו בזה, עדיף לפעות שיהיה ככה.
עזרת השם, מחר יום ראשון אנחנו עושים שמחת חתונה לבן שלנו, לבן הגדול, באולם ארמונות חן, לשעה אולם בת שבע למטה, שעה שבע, תפילת ערבית, לאחר התפילה, וזאת השם חופה מיד. השתדלנו לשלוח הזמנות כמה שאפשר, אבל קשה להגיע לכולם, מי שלא קיבל, מבקשים מחילה מראש, אולי שכחנו או שהיה איזה טעות, המזמינים את כולם, את כל החברים, את כל הידידים, את כל אלה שקשורים לאבא, רוח השם כולנו. בעזרת השם מחר, תתגבשו החומים, ובואו לשמחה והחתונה.
נכון, מי שכן, לחטא לה, מי שמאמר כדי לחמד. לא, לא, לא. כמו שאמרתי אותה, בגלל הפרטה. בגלל הפרטה, כאילו, הסמטה.
אני לא יודע.
אולי שפוקים כתוב מצב שבת, אולי זה יותר טוב. אולי זה יותר
טוב.
קצת
מחזק שלו.
אמה, הוא לא רואה מצב שבת?
לא, בוא נגיד שמי שתקם, אז לא מתקרד. בגלל הפרטה,
שירו בדעה,
לא
מתקרד. אבל זה מי שמצב.
לא,
זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום,
זה
לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא
תקום, זה לא תקום,
זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא תקום, זה לא
תקום, זה לא תקום, זה לא
בכל אופן כשכתוב, מתי שבא זה יותר רב
מוגדה. ראש הפרטה, אני שבא לא אפשר לבוא לפרטה של הבא, זה מה שאין. כל מה שמוכרים פרטה, זה לבד הבא. הוא יכול לקחת את זה, הוא יכול לקחת את זה. גם כתוב על הכתוב, זה לבד השם, פרטה של שבא.
גירו בתנור, מבנים, אך מה הבדל? תחתוך טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אבל המהות שלו, תנור.
מדוע, כן. תפתח לי שנייה, יאיר. יש שם
זה לא מצא בכל תנור בבית, זה רק תנור בבית. יש תנור עם ידוע, אבל לא כל תנור
בבית. זה ידוע, זה...
עכשיו, אחרי הקדים. עכשיו משפר אחלה, אבל נתנה לב.
נתנה לב. מי יברך בזינו אברהם סבי אדם, משב אהרם, ודום שם חלק נראה, ודום שם עזור הרי, ורחי כל הכל, כל הכל, וזה שברים, ודום שם, 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 אז ימי, רבין, רבי בורג בן זכר וספר ישיר נזר וחולד עשרה וכן, את הרב נתנאל בן אהרון לוי וכן
עקנה בן דגל
אלבנו בן דגל ויוסף בן אהרון מודי אברהם עשרה בן אהרון מסים שם ברוך הוא יתן את עולם וברך מעשי ידיים מכל כך בן אדם נזר לבום לבני אבי המוזר הרבי 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 נזר
לבום לבני
Thank you.
רגע, תראה את זה. המקורות, אני אגיד את זה.